המדיטציות של השיעורי בית. היה לכם על הספקות להסתכל, נכון? ועל הגקצ'ה. מישהו רוצה לשתף מהמדיטציות שלו?
תודה. אני נהניתי לעשות את המדיטציה. הכרתי אותה ברמה של ה-ACI, של לזהות אותה, ואז מי זה שנעלבת, ואז מנו שהיא תתפוגג. ועכשיו כאילו נוסד מימד אחר, של ברגע שאני מזהה אותה, אז הבנתי נכון, לא לעשות את החקירה הזאת של מי זה שנעלבת, אלא להכיר אותה ולהתבונן. וזה השאיר אותי תוהה אחרי המדיטציה. באלף, במיינד שלי, לא הצלחתי להחזיק את שתי המופעים, גם של המתבוננת וגם של הגקטה. זאת אומרת, זה היה סוג של ריקודים ביניהם. ואז לא כל כך ידעתי מה המשמעות של להתבונן בגקטה. הרי היה בשיעור את הדיבור לגבי לא לתת יותר מדי משמעות לצד השני, כדי שלא לפספס את ההזדמנות. אז זה משהו שהתעסקתי בו, מהי הרמה הנכונה כדי לקבל את המקסימום אפקטיביות, בלי גם הצד שני לחזק את הגקטה. ותודה, המדיטציה נשארה איתי גם הרבה אחרי.
תודה רבה. זו עבודה של מיומנות לגלות את המידה הנכונה, כמו שאת מתארת. כמובן, את לא רוצה להישאר לנצח נעלבת, כן? זה לצורך המדיטציה. אבל באותה מידה אפשר לעשות אותה עם הסוג השני, כשמשפחים אותי. וגם אז לא לנצח להישאר שם. אבל בעיקר, אני חושבת, זה איזה תחושה זה עושה, איזה הרגשה זה עושה. יש הבדל עצום. כשמישהו אומר עליי דברים, או אומר לי דברים, והגקצ'ה שקופצת אז ומגיבה אז, ומתרשמת או נעלבת. ובין, תווית. תחשבו גם, תווית היא לא מתרגשת מכלו, היא תווית. כל המטענים שאנחנו סוחבים לכאן או לכאן, ושמחלים את אנרגיית החיים שלנו, במקום שהוא לחלוטין לא פרודוקטיבי. כל אלה יושבים בגקצ'ה, שלא הייתה ולא נבראה. לעומת זאת תוויות, ושם אין מטענים כאלה, שם אין פשוט תווית. כינוי לאוסף של דברים, לאוסף של נתונים. אז בעיקר ההבדל הוא בהרגשה, בחוויה. ואחרי שאתם קצת עושים את המדיטציות האלה, אפילו לא המון, אתם מתחילים להכיר את ההבדל בהרגשה של אני קונבנציונלית, ובין אני שהיא גקצ'ה. זה לא קשה כל כך, זה לא צריך שנה לעשות מדיטציות על זה. צריך אחר כך את אלה של היום, זה כן צריך לעשות הרבה זמן, אבל את זה לא צריך המון. בעיקר להרגיש את העוצמת רגש, כי היא תמיד הולכת עם הגקצ'ה. עוצמת ההזדהות. מידת האלבון או תגובה אחרת היא פונקציה של ההזדהות. אז זה הגקצ'ה. והתחלנו לא מזה, אלא התחלנו ממסטקם על השילה, ובעיקר שמנו את הזרקור על ספקות, נכון? כי על זה הוא דיבר איתנו. עכשיו אנחנו נכנסנו לפרק על תובנה, ומה אמר לנו מסטקם על השילה? הוא אומר שכל עוד לא נשיג תובנות עמוקות, ימשיכו להיות לנו ספקות. אז עכשיו, בעצם, אני לא יודעת אם שמתם לב, דיברנו על ספקות בשתי רמות שונות. רמה אחת זה סוג הספקות שאנשים אומרים לי, העצלות תוקפת אותי ואני לא רוצה לעשות תרגול ולא בא לי, זה רמה אחת. זה תמיד פונקציה של, כי אני עוד לא יודעת שפה התרופה לכל סבל שיש בעולם, כי עוד לא השתכנעתי. אם הייתי יודעת את זה לבטח, בכלל השאלה של עצלות לא הייתה עולה. כי אני מבינה ששערי בוער ואני צריכה עכשיו לעשות משהו. זה סוג אחד של ספקות שגורמים לעצלות, שפוגעים בתרגול, שמייצרים מכשולים. לפעמים אני כן רוצה דווקא לתרגיל, אבל כך וכך קרה וכך וכך דחוף. זה הכל ביטוי לספקות. כי כשהספקות ברורים, אז העדיפויות ברורות, אין שאלה. אם השיער בוער, אז אני לא הולכת קודם לחתונה של האחות של הסבתא. כי שיערי בוער. וסוג אחר של ספקות, שבעצם מזין את הסוג הזה של ספקות, אלה הספקות בהבנת המציאות שלנו. אלה האמונות התפלות שלנו, האחיזות השונות שיש לנו במה שלא אמת, ומחליפים אותו במה שאמת. זאת אומרת, מתבלבלים. וכשמאסטר קמאל השילה מדבר על ספקות, הוא בעיקר מדבר על הסוג השני. שהוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר חבוי, אבל לכם הוא כבר לא כל כך חבוי, כי אתם כבר למדתם מספיק כדי לעצור רגע ולראות האם אני פועלת מתוך הבנה של הריקות של המצב, או האם אני פועלת כהרגלי. האם אני מגיבה למצב מתוך הבנת הריקות שלו, שאני עצרתי כל פסיק ופסיק במצב הזה, או שאני פועלת כהרגלי. למשל, עשינו את השיחה הזאת בסוג'ון על כוח ההתנצלות, אתם זוכרים? הוא פונקציה של כמה אני מבינה את הזולת. כמה אני מבינה קרמה. אני הולכת לדבר על הקושי בפעם הבאה. קצת התחלנו, אבל רק התחלנו. אני רוצה לדבר על זה יותר. כי קשה לנו להתנצל. אבל הסיבה שקשה לנו להתנצל זה בגלל ההבנה הזאת. כי אנחנו לא מבינים את המהות של האדם שמולי, ואת מהות הקשר שלי איתו, והעלבון שלו או שלה וכך הלאה. ואנחנו לא מבינים מי הם. עובדה, כשילד קטן שלנו בא ומלכלך את הבית או עושה איזה שטויות או מספר איזה שקר או מה, אז זה ילד שלי ואני דואגת לו ואני עושה מה שצריך איתו, או אם זה אמא שלי. אבל אם זה מישהו שאני לא מגדירה כאני או שלי, אז אני נופלת לתוך הבורות. ושמה הם ככה והם ככה, וזה יש לי סיבה טובה למה לא להתנצל. אז זה פונקציה של הספקות שלנו, של האי הבנות שלנו. אם אנחנו מדלגים על כוחות, גם כן אנחנו לא מבינים. נכון שכוח הבסיס זה כוח של הבנת הריקות וכך הלאה, וחרטה עומד עליו וכך הלאה. למשל, כשמגיעים לכוח החמישי, כשמדובר באני וזולתי, אם אני מדלגת על הקטע של שיחה איתם שמקרבת, שיחה שפותחת את הקו וכך הלאה, אני לא מבינה קרמה מספיק טוב. אני לא מבינה קרמה. לא דאגתי להם. אני, יש לי את הרעיון שלי, איך הדברים היו ומה אני צריכה לעשות ואיך אני צריכה לחפר, אבל מה איתם? אולי להם יש רעיון אחר. אולי הם קלטו אותי אחרת. אולי יש משהו שאני לא ראיתי, יכול להיות. הדברים הם ריקים. מה שאני קולטת זה רק דרך המשקפיים הקרמיים שלי. יש עוד אפשרויות. במיוחד אם יש שם מישהו שנפגע ממני, אז אני צריכה לבדוק איתה. אני לא יכולה להשאיר אותם ככה, אני לא יכולה להחליט בשבילם. זה שוב צורה של אי מתן כבוד למי? למישהו יצירה שלי. אז הספקות שלנו מנהלים אותנו בעצם, אם תסתכלו, כמעט כל הזמן. אז על זה הוא מדבר. מאסטר קמאל השילה אומר שאת שלא תסלקי את הספקות, את תסבלי. את לא תשתחררי. זה מה שהוא אומר. ואת הספקות האלה, הוא אמר לנו כבר בשבוע שעבר, אנחנו חייבים לעשות במדיטציה של ויפשיאנה כדי להתחיל לסלק אותם, בסופו של דבר לראות ריקות ישירות כמובן, אבל זאת המדיטציה שתוביל לשם, ובשביל זה אנחנו צריכים לפתח את השינה, ריכוז חד נקודתי, כי פחות מזה, תראו כמה שנים אנחנו מדברים על ריקות וקרמה. עדיין אנחנו אכולי ספקות לגמרי, כי זה לא חזק מספיק, זה צריך לחדור לנו עד העצם, כדי שנבין, כדי שנקלוט. אז הוא אומר, בפרק של התובנות, את זה צריך לעשות במדיטציה עמוקה. ובגלל שאנחנו כל כך אכולי ספקות, ואפילו ברוב הזמן לא מודעים לזה בכלל, ואלה תוקפים אותנו בכל מיני צורות, אז אנחנו צריכים, ברגע שיש מודעות לזה, נגיד כמו שעשינו בשיעורי בית האחרונים, הם לא סילקו את הספקות, אבל הם העלו את המודעות לספקות האלה, אם עשיתם את המדיטציה. אז לזה יש ערך רב. אז אם אתם עכשיו הולכים ומשתמשים בזה כדי לדרבן את עצמכם לתרגל, להושיב את עצמכם אפילו כשזה לא נוח, אפילו כשלא בא לכם, אפילו כשאתם רדומים, או אפילו כשהמיין בורח, וכך הלאה, ואתם בכל זאת לא נותנים לספק לנצח אתכם, אלא המחויבות שלכם, שהיא באה מאיפה? מבודיצ'יטה, מהחמלה. אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה, וספקות, אם אתם תתחילו לעקוב אחריהם, תגלו אותם בכל מקום, הם יושבים בכל מקום. כשאתם יושבים במדיטציה, ומישהו מנקה את הגרון על ידכם, ואתם במקום להישאר עם האובייקט שלכם, פוזלים לשם, במקום שלא צריך אתכם באמת, אז זה גם ספקות. כל דבר כזה, יש משהו שיותר חשוב ממה שאני עושה עכשיו, זה אי הבנה של מה שאני עושה. אוקיי, אז מסטר קמאל השילה במקרא הנוכחית, מתייחס לנקודה הזאת. הוא אומר, על מנת לסלק את המכשולים, צריך להשתמש בדרך אשר משלבת את השניים, את השלווה ואת התובנה. צריך את שני הדברים, קודם לפתח שלווה והוא מתכוון לשינה, ואז באמצעות השלווה להשיג תובנה. ועכשיו הוא עובר לדבר על מה שאנחנו קוראים ספירלה עולה. וזה מושג שכבר דיברנו עליו, אבל הוא נותן לו גוון מסוים מאוד נחמד, והוא מצטט מסוטרה של הבודה. הוא אומר, הריכוז המדיטטיבי שאותו אנחנו צריכים להשיג כתנאי מוקדם בכלל לכל תובנה ולסלק את הספקות שלנו, ואתם זוכרים זה לפני הלמרים צ'מו, לפני השיני קיצוק וכל הלימוד המפורט הזה והמדהים, נדבר על זה עוד מעט. הוא אומר, הריכוז מושג על ידי השמירה על, מה דעתכם? מוסריות טהורה. מזה אנחנו מתחילים, ממוסריות טהורה. ואחר כך הוא מתאר את הספירלה, מה קורה? קודם כל, אימון עמוק במוסר, שלושת האימונים, נכון? אחרי זמן מה שהתאמנו, וכבר נרגעו קצת הזרעים של הקרמה השלילית שאנחנו צוברים עם אנשים בגלל מוסריות פגומה, אם אלה נרגעים קצת והם כבר לא מנגנים בשיא הווליום אלא קצת פחות, אז אנחנו יכולים אולי קצת להתמקד באובייקט, לתרגל קצת מדיטציה, ולהשיג קצת ריכוז, ועם השגת הריכוז, הוא אומר, אפשר להתחיל לתרגל מדיטציה של הבנה. עכשיו פה זה עניין של תרגום, הרבה יש לי התלבטויות בתרגום פה. המילה שהוא משתמש בה פה זה שרב, ששרב תרגמנו חוכמה, וזה תלוי בהקשר, אבל כששרב בא על יד ישב בשורה שאחריו, אז צריך לעשות בחירה. אז אני פה בחרתי הבנה, אז אחרי שמשיגים ריכוז, אפשר לפתח מדיטציה של הבנה. מדיטציה של הבנה, הכוונה היא למה? להשתמש בחוכמה, זאת אומרת, בכוח אנליטי, תוך כדי ריכוז. אז זה מה שאנחנו קוראים ויפשיאנה. אנחנו משתמשים בכוח החוכמה, שהפעם זה חוכמה אנליטית, עדיין מושגית, בכוח האינטליגנציה שלנו, שמאוד מאוד מאוד נתמך על ידי יכולת הריכוז שלנו, כשאנחנו בריכוז גבוה, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. אנחנו משיגים חוכמה של הבנה, ואז הוא אומר, בעזרת תרגול ההבנה, משיגים חוכמה טהורה. חוכמה טהורה זה הישה. ישה נמפר דקפה. הדקפה מה זה? טהור. נמפר דקפה זה טהור לחלוטין. ישה נמפר דקפה זה חוכמה טהורה לחלוטין. אז הוא אומר, על ידי שאנחנו מתרגלים מוסריות היטב, ואז אנחנו יושבים על הכרית, ואז הריכוז שלנו מתחיל להשתפר, אז אנחנו יכולים בשלב מסוים מתקדם, הייתי אומרת, להתחיל ליישם את החוכמה האנליטית. זה עכשיו מדיטציית ויפשיאנה. אנחנו עושים את האנליזה בתוך מדיטציה של ריכוז. ואז אנחנו יכולים להשיג, הוא אומר, חוכמה טהורה, שזה היש נמפר דקפה. אני אכתוב לכם את המילים, כי הן חשובות והן חוזרות כל הזמן בדרמה, אז כדאי להכיר אותן. אשר יכול להיות חוכמה, כשיש על ידו ישה, שזה גם חוכמה, אשר אב יהיה יותר לכיוון האינטלקט, וישה יהיה יותר לכיוון חוכמה טרנסנדנטלית. פראז'ניה. עוד מילים שמשחקות כאן בפסוק הזה, זה המילה למוסריות. צולטרים. מהמילה לריכוז. פינגזין. אז הוא אמר ככה, אימון במוסריות יביא ריכוז, יאפשר לתרגל מדיטציה של הבנה. בעזרת תרגול ההבנה משיגים חוכמה טהורה. ומה קורה באמצעות החוכמה הטהורה? המוסריות משתפרת. המוסריות משתפרת כי אנחנו יותר מבינים את המציאות שלנו ואת הדברים שמופיעים בעולמנו. יש הרבה יותר סיכוי שלא נפגע באנשים ושנשמור על מוסר. ואז מה קרה? כשהמוסר שלנו השתפר, הריכוז שלנו השתפר. הריכוז שלנו השתפר, החוכמה שלנו גדלה, וזה נהיה ספירה לעולם. אז בזה הוא פותח את החלק שאנחנו מדברים עליו כאן. אז כאמור, שמירת המוסר קודם כל משמשת להרגיע את התודעה, להרגיע את הגלים הגבוהים האלה של רגשות אוכרים ושליליים ותגובות ותגובתיות וכך הלאה. עוזרת לנו להשיג מצב של שקט. היא גם מחכימה אותנו. יש יותר הבנה של המציאות, יש יותר הבנה של מי זה מולי. הקרמה של לשמור על הנדרים מחכימה אותנו. מגדילה את האינטליגנציה הרוחנית שלנו. ולא רק הרוחנית, מהמיין נהיה אחד יותר. ואז אנחנו יכולים כאמור להתמקד באיזה תודעה אנליטית שמתחילה להתמקד ברקוד. בסוף השיעור אתם תקבלו הרבה נקודות למדיטציה אנליטית. אתם תראו, זה לא כל כך קל לעשות אותם אם אין לנו ריכוז טוב. אפשר לחשוב עליהם רגע, אבל בשביל לעשות ממש מדיטציה כזאת שתחדור פנימה, צריך ריכוז מאוד טוב. ואנחנו רק יכולים להשיג מידה של הבחנה ושל הבנה, כשאנחנו חוקרים את האובייקטים שלנו וכך הלאה, כדי להגיע לתובנה ישירה של הריכוז של הגקצ'ה שלנו, עם התודעה השקטה מספיק. אז הצירוף הזה של שקט, של שלווה מדיטטיבית ושל הבנה אינטלקטואלית, זה השרע במקרה הזה, הביא אותנו בסופו של דבר לחוכמה. ואם נסתכל על זה מהצד השלילי, מה דרוש כדי שאני אפגע במישהו? כדי שאני אביא את עצמי למצב שאני במודע פוגע במישהו. ברור, אני צריכה לא להבין מי הם. אם אני מבינה מי הם, אני לעולם לא אפגע בהם. אז זה הספק שלנו. עכשיו מסטר קמלשילה, הוא אומר מוסריות, הוא לא אומר איזה. הוא אומר באופן כללי. והוא הרי כמובן על דרך המעיינה, הוא כותב טקסט לבודיסטוות. אז כמובן הוא כולל גם את שאר סוגי המוסר. והיופי הוא שברגע שאני לומדת לא לפגוע באחרים, ולעזור לאחרים, ולפעול למען אחרים, אוטומטית כל הצרכים שלי מסתדרים. אני לא צריכה לחפש, לדאוג לעצמי כל הזמן. זה קורה אוטומטית. ואם זה עוד לא קורה, אז החזית לפעול בשבילנו היא שם. היא לא פה. כי פה אני יכולה לעבוד הרבה זמן. אם לא עשיתי גם את העבודה בחוץ, זה לא יתקדם. או יתקדם במידה מזרית. חזיתי לעבוד בחוץ. אז אפשר להגיד, אתם יכולים לוותר על הדאגה לעצמכם. זה ממילא ייפטר הכל, אם אתם גם עושים את העבודה מול הזולת. מיד אחרי זה מסטר קמלשילה משתמש באנלוגיה נחמדה. הוא אומר ככה, כאשר יושבים ובוחנים את הדברים תוך שימוש בחוכמה של הבנה, שזה עכשיו השרע, מופיע האור של חוכמה טהורה. זה ישנם פרדקפה. והוא אומר, כפי שהופעתו של האור מגרשת את החושך, אורה של חוכמה זו מסלק את המכשולים שלנו, כולל הספקות שלנו. אז יש לו פה את הדוגמה של אור וחושך, דוגמה ידועה. הוא נותן עוד מטאפורה, הוא אומר, שני אלו זה מה? שלווה ותובנה. שני אלו דומים לצירוף של עיניים ואור. הם תומכים זה בזה לגרום להופעתה של החוכמה הטהורה. אז מבחינה זאת הם דומים, אבל זה שונה מחושך ואור. כי אם האור מגרש את החושך, התובנה לא מגרשת את השלווה. השלווה נחוצה לתמוך בתובנה. אז שלווה ותובנה לא נוגדים זה את זה בניגוד לחושך ואור. זה הוא אומר לנו. עכשיו, אתם זוכרים בפעם שעברה למקראה, איך קראנו לה? לא רואים. נכון, זאת הייתה הכותרת. ולמה הייתה הכוונה לא לראות? הוא הסביר לנו, לא במובן שיש לנו איזה משהו בעין או שלא הסתכלנו, אלא לא לראות זה אחרי שעשינו את האנליזה בתוך המדיטציה של הריכוז, וכל הגקשות התפרקו לנו, נעלמו לנו. כאן הוא חוזר לעניין של לא לראות, והוא אומר, מה זה הצורה הגבוהה ביותר של לא לראות? זה כשפוסקת לגמרי הראייה של כל הדברים. וזה במצב של מדיטציה מאוזנת, זאת אומרת בשינה, לאחר שבחנו אותם באמצעות החוכמה האנליטית. הוא לא אומר שינה פה, הוא אומר מדיטציה מאוזנת. מספיק טינג נדזין לצורך זה. אחרי שבחנו אותם באמצעות החוכמה האנליטית, במצב של ריכוז מדהים, והם נעלמו לנו בתוך המדיטציה. אנחנו לא רואים אותם יותר, כי מי נעלם לנו? משהו עם טבע עצמי. הדברים האלה נעלמו. איזה מהדברים יש להם טבע עצמי? אם עוד לא ראיתי ריקות ישירות, אז כל מה שבפי בפניי הוא כזה. במדיטציה המתקדמת הזאת, אחרי שעשיתי הרבה אנליזה, דברים מסתיקים להופיע בפניי. או סובה ושוד עשר ודם וסובה ושוד ההם, לזה מתכוונים, שהדברים מפסיקים להופיע בפניי. ואז הוא אומר, עבור יוגים שנמצאים במצב של שלווה מדיטטיבית, זה קורה באופן ספונטני. ואז פוסקת כל ראייה של דברים חיצוניים, הוא אומר. ואז קורה עוד דבר מדהים. במצב הזה נרגעות לחלוטין כל ההמשגות שמייחסות לדברים קיום עצמי. זה האויב הגדול שלנו. אלה נרגעות. או שמייחסות לדברים אי-קיום, שזה הקיצוניות השנייה. כל מה שמייחס לדברים קיום עצמי, זה היופה בטיבטית, הקיצוניות של קיום. והקיצוניות השנייה, הקיצוניות של האין, של לא קיים, של המפה בטיבטית. וגם פוסקות המשגות שבודות מציינים של דברים. אז אין דבר תקף. אז הוא אומר, זאת הראייה הגבוהה ביותר. הדברים מפסיקים להופיע בפנינו באופן הרגיל שבו הם מופיעים בפנינו, לפחות במדיטציה. אז הוא מדבר על המציינים של דברים, והוא לא מסביר. הוא כן אומר שאנחנו בודים אותם. טופה זה עוד מילה שכדאי להכיר, כי זה חוזר הרבה כשלומדים על ריקות. אם הוא טופה? מילה שקשה קצת לתרגם, כי יש לה כמה משמעויות. טופה זה גם להפיץ, זה גם להשליך, וזה גם לפברק ולבדות, לספר סיפורים, כל זה טופה. זה יכול להיות במשמעות חיובית או שלילית, כשזה בהקשר של לימוד על הריקות, מדובר על התוויות שלנו, שהן המצאות שלנו. עכשיו יש כאן מילה נוספת שהוא מציין, למעשה הוא נותן לה גרסה אחרת, אבל הוא לא מסביר אותה. ההמשגות שלנו שבודות מציינים של דברים. מה שתרגמתי בתור מציינים נקרא בטיבטית, אם הוא רוצה מה? היה לנו מילה אחרת שמתחילה בצן? צני. צני זה אותו צן בהתחלה, זה ההגדרה. אלה שרוצים להסתכל בטיבטית, כשמאסטר קמלשילה מדבר פה על מציינים, הוא משתמש במילה צני. אבל הוא לא דווקא מתכוון להגדרה כאן, אלא הוא מתכוון למציינים. מציין מה? אפשר לפרק את צני לשתי עברות, ואז זה לא הגדרה, אלא זה יכול להיות עצם המציינים. אמנות התרגום בטיבטית. על מה מדברים כשמדברים על מציינים? הוא לא מסביר, אבל אנחנו תכף נעבור לג'יצון קאפה, והוא מדבר עליהם. מה שקרה שמאסטר קמלשילה כתב במאה השמינית, אחר כך בני זמנו היה גם צ'נדרה קירטי, דרמה קירטי, בערך אותה תקופה. לפני זה היה גם נגארג'ונה, אבל אחרי זה בא ג'יצון קאפה. ובמיוחד פה זה מאוד נחמד, כי כשגשלה ולמה קריסטי תרגמו את הטקסטים האלה, גשלה הלך בדאטאבייס שלו טיק-טק וחיפש את הדברים המקבילים או שמזכירים אצל ג'יצון קאפה ובכתבים אחרים. ואז רואים איזה מידת דיוק ג'יצון קאפה הוסיף למה שקמלשילה כתב. קמלשילה כתב מאוד קצר ומאוד לקוני. מאז היו דורות של מתרגלים ושל פולמוסנים וכך הלאה, והיהלום שבכתר זה ג'יצון קאפה. וכשרואים אותו, רואים איך הדברים מתחילים להתיישב ולהתברר, וזה נהיה סדר לגמרי בראש. במיוחד אני, שאני נאבקת פה בתרגום, אז אצל קמלשילה אני צריכה להיאבק, כי זה לא מספיק מוגדר. אני צריכה להחליט מהרבה קונטקסט על מה הוא מדבר. ואצל ג'יצון קאפה זה מסודר. נכון, צריך לדעת טיבטית של ג'יצון קאפה, שזה אתגר לא קטן, אבל יש את הסדר. אז אתם תפגשו את זה. אז בואו נראה. מה אתם אומרים, מה זה? תחשבו שהוא כזה מושלם, אוקיי? לא עקום. אז מציין. סליחה, זה צריך להיות קווים יפים. גם מציין. מה אתם אומרים? אם זה אותו דבר, שונה? שונה. כולם מסכימים? אבל אם אני שמה פה גם כזה דבר, זה מלמעלה וזה מהצד וזה כוס, אז זה רק רמז, אני מוחקת אותו בחזרה. זה בהחלט יכול להיות מציינים של אותו דבר, מציינים של כוס. אז זה מחזיר אותנו לנושא ישן נושן שאתם כבר מכירים. כי איך אנחנו יוצרים כוס במיינד שלנו? אנחנו לוקחים אוסף של נתונים גולמיים, צורות, צבעים, ומשליחים על זה תווית. הצורות והצבעים פה זה מציינים. אלה מציינים של דברים, ואז אני אומרת, או, אני רואה את זה ואת זה, זה בטח כוס. ושמתם לב, בכלל לא ציירתי פה כוס אפילו. שמתם מציינים, ואתם השלמתם את הסיפור. אתם בדיתם את הסיפור. אוקיי? אתם בדיתם אותו. אפילו בדיתם את המציינים. כי אני רק ציירתי עיגול וריבוע. וגם את זה אתם בדיתם. אוקיי? ואני גם. אז כמה פעמים זה קורה בחיינו? כל הזמן. זה איך שאנחנו מייצרים את המציאות שלנו. אנחנו כל הזמן משליחים תוויות על אוסף של נתונים. אז עכשיו, כשאני אומרת מציינים, אז מיד השאלה הבאה זה מציינים של מה? מציינים של מה? מציינים של מה זה היה? של כוס. אבל איך הייתה הכוס? איך נהייתה כוס? לקחתי אוסף של מציינים והשלחתי עליהם כוס. עכשיו אני אומרת, זה מציינים של הכוס? קודם יצרתי את הכוס על סמך אוסף של נתונים, ועכשיו אני אומרת, זה שייך לכוס. שמתם לב? עוד פעם? לקחתי אוסף של מציינים, ואמרתי, זה כוס. עכשיו אני לוקחת כל מציין, ואומרת, זה שייך לכוס. זה של הכוס. אבל מי עשה את הכוס? המציינים. עכשיו הם של הכוס? אוקיי. אז אנחנו כל הזמן מספרים סיפורים, ומאוד מאמינים להם. ואנחנו מוכנים להיות עצובים בגללם, או להתאבל בגללם, או לשמוח לקפוץ על הגג בגללם. דרך אגב, איך אנחנו עשינו את העבודה הזאת של השמת התווית על אוסף המציינים? איזה מהגורמים המנטליים שלנו עשה את זה? ההבחנה. ההבחנה. הבחנתי בין מציין כזה ומציין כזה, בין כל אוסף התוויות שיש לי בראש, בחרתי דווקא את זאת של כוס, וככה לזה הדושה. דושה, אני אכתוב לכם דושה, אה? זה יכולת הבחנה. בסנסקריט זה נקרא סנג'ניה. ג'ניה כמו בג'ניאנה. סנג'ניה. אז בשביל להפעיל את יכולת ההבחנה שלנו, את המצבור של ההבחנות שלנו, הוא חי על מציינים. הוא צריך מציינים כדי להבחין בין דברים, כדי לקטלג דברים, לסדר דברים בראש, ככה הלאה. הוא צריך מציינים. צריך צמות. צמה. אז צמה זה כמו נתונים גולמיים בתיאורים הקודמים שנהגנו לתת. בוא נעשה מדיטציה קצרה. מאוד קצרה. עצמו את העיניים. התמקדו בנשימה. וכעת בעיני רוחכם דמו ספל. עכשיו אתם באינטראקציה עם הספל, למשל אני עכשיו מרימה את הספל הזה, או אתם מביאים אותו לשפתיים או משהו, אתם עושים איתו משהו. נסו קודם כל למצוא את הגקצ'ה של הספל, לאתר ולבודד את הגקצ'ה של הספל. איך תעשו את זה? כשאמרתי לכם תדמיינו ספל, מה קפץ? קפצה תמונה מנטלית שאתם קוראים לה ספל. תנסו למצוא בדיוק כמו שעשינו בפעם שעברה את הסוס הדוהר, למצוא את הגקצ'ה של הספל, את הספל שלא קיים, אבל שכולכם העליתם בדמיונכם כשאמרתי לכם תראו ספל. אתם זוכרים מה עוזר לנו לזהות את הגקצ'ה ולהבחין בינה ובין אספקטים אחרים? זה למשל נגעים רוחניים שזה מאיר בנו. אז אם הייתי משנה את ההנחיה והיא אומרת, תדמיינו את הספל שאתם הכי אוהבים בבית. אז זה עוזר לזהות את הגקצ'ה כי יש את האחיזה בספל. אבל גם אם אין אחיזה כל כך חזקה, עדיין יש גקצ'ה. תנסו לאתר אותה. אפילו המחשבה, אני יכולה לקחת את הספל ולשתות ממנו, גם שם היא רובצת גקצ'ה. אם תחפשו אותה. עכשיו עשו תרגיל אחר. נסו לתפוס את עצמכם מייצרים תמונה מנטלית של ספל בהתבסס על מספר מציינים. צורות, צבעים, ברק, השתקפות, מרקם, משהו. ונסו לעשות את ההבחנה בין הספל הזה, שהוא תווית ספל שאתם משליחים על אוסף של נתונים, ובין הספל הראשון שהיה אהוב עליכם, או שאתם רציתם לשתות ממנו, או שאתם רציתם לשמור לעצמכם, או משהו, שהוא היה גקצ'ה. ונסו לראות שהראשון לא קיים והשני קיים. שני ספלים. זה שהוא תווית שאתם משליחים על אוסף של נתונים והוא קיים. וזה שהוא ספל מצד עצמו שמעורר בכם רגשות מסוימים או רצונות מסוימים או תוכניות מסוימות לגביו ושהוא לא קיים. ואם אתם מצליחים במדיטציה להגיע למקום שבו הספל הגקצ'ה נעלם לכם, תנסו להתקבע שם לרגע. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז מה שעשינו עכשיו במדיטציה הקטנה הזאת, עוד אי אפשר לקרוא לזה תובנה. למה? בשביל שזה יהיה תובנה אתם צריכים להיות בטינגזין. אוקיי? לפחות רמה 9 של מדיטציה. אבל אנחנו יכולים להתאמן לקראת זה, וזה בסדר. זו דרך להתאמן. ומה שעשינו עכשיו במדיטציה של הניסיון להעלים את הגקצ'ה ולזהות את הספל כתווית שאנחנו משליחים על אוסף של נתונים ותו לא, זה סוג של תובנה. וג'סון קאפה עכשיו, וזה מופיע במקרא שלכם, הוא מדבר על 3 רמות של תובנה. הוא אומר 3 סוגים, אבל אם מסתכלים על זה, זה בעצם 3 רמות. זה לא שלא הוא מצטט מהבודה. הוא מביא את זה מסוטרה, לא סתם סוטרה, אלא סוטרה שנקראת באור הכוונה האמיתית, אתם זוכרים? באור הכוונה האמיתית של סוטרות, שזה באיזה קורס? 15, זה הסוטרה של מיינד אונלי. אז משם הוא מביא ציטוט, ושם יש שיחה בין הבודה ובין מיטרייה, ג'אמפה. והבודיסטווה שואל את הבודה, הו המבורך, כמה סוגים של תובנה יש בנמצא? והוא עונה לו, ג'אמפה, יש 3 סוגים. זו שבאה ממציינים, זו שבאה מחיפוש, וזו שבאה מאנליזה. 3 סוגים של תובנה. זו שבאה ממציינים. אז קצת רמזנו עליה במדיטציה שעשינו עכשיו. זאת תובנה שבאה בעקבות הבנה מסוימת של הריקות, למשל של הספר. ושהיא לא כל כך קשה לכם מבחינה אינטלקטואלית, אתם כבר מכירים, כבר עשינו את התרגיל הזה, לא פעם ולא פעמיים. אבל כמובן הפעם אנחנו עושים את אותו הדבר במדיטציה עמוקה, וזה משהו אחר לגמרי, והעומק וההבנה הוא אחר לגמרי. למעשה הייתי צריכה לעשות את זה לא על ספל, אלא על שולחן. על שולחן כזה גדול מתקפל. כן. כשאנחנו רבים על מקום על שולחן, ומנסים לתפוס לפני שהשני מגיע, על איזה שולחן אנחנו רבים? על הגקצ'ה. אנחנו מתרגלים אי-הבנה. כשאנחנו רבים על שולחן, אנחנו מתרגלים אי-הבנה, אנחנו גם מתרגלים אי-מוסריות. השולחן הוא מה? הוא תווית שאנחנו משליחים על אוסף של נתונים, ותו לא. אנחנו יכולים לייצר איתו המון קרמה טובה אם אנחנו נציע אותו קודם למישהו שרוצה אותו באותה מידה כמונו, או שאנחנו יכולים ליצור איתו קרמה שלילית אם נחטוף אותו לעצמנו. אז התובנה שבאה ממציינים, ככה הוא קורא לג'סון קאפה, משקפת הבנה של הריקות של הספל או של השולחן. היא מביאה אותנו למסקנה, כמו שעשינו עכשיו, שהספל או השולחן הוא אך ורק תווית שאנחנו משליחים על אוסף של נתונים, או במילים אחרות, תמונה מנטלית במיינד שלנו. התווית הזאת שאני משליחה היא תמונה מנטלית במיינד שלי. מושג או תמונה. אז זה רמה מסוימת של הבנה של ריקות, שעד עכשיו פחות או יותר נשארנו שמה. ואפילו לא ברמה של תובנה, אנחנו עשינו את זה ברמה אנליטית שלפני תובנה, כי עוד אין לנו את המדיטציה. עכשיו הוא אומר, יש רמה שנייה, זאת שבאה מחיפוש. הרמה של תובנה שבאה מחיפוש גם היא קורית במדיטציה עמוקה, הם כולם קורות במדיטציה עמוקה. אלא פעם אנחנו לוקחים את אותו כוס או שולחן או מה שזה לא יהיה, שכבר בדקנו את הריקות שלהם במדיטציה קודם, וזאת שבאה ממציינים. ואנחנו רוצים להעמיק את ההבנה שלנו של הריקות שזה. אנחנו רוצים לדחוף עוד יותר, להבין עוד יותר את הריקות, להבין עוד יותר, עוד הוכחות אולי להביא, כדי לחדור יותר עמוק לטבע האמיתי של הכוס או של השולחן או מה שזה לא יהיה. הוא לא מפרט מה זה בדיוק. הוא אומר, אלה שכבר הבנו קודם, עכשיו אנחנו רוצים להבין אותם לעומק. הוא אומר, זה סוג אחר של תובנה, אבל זה בעצם רמה יותר מעמיקה של תובנה. ואז הוא מדבר על הרמה השלישית, זאת שבאה מאנליזה. וזאת שבאה מאנליזה, היא עוד יותר עמוקה מזאת שבאה מחיפוש, וזאת שבאה מחיפוש, קודם עשינו גם כן אנליזה, אבל היא הייתה אולי עוד בלי הריכוז הדרוש וכך הלאה. עכשיו אנחנו מתקבעים על המסקנות של החיפוש, ואז הוא קורא לזה תובנה שבאה מאנליזה. אז הציטוט הקטן הזה מג'סון קאפה מופיע לכם במקרא. אז אנחנו נעזר בידידנו היקר פבונקה רימפוצ'ה, שאיתו התחלנו פעם שעברה, ונעזר בו להבין קצת יותר מה זה התובנה שבאה מחיפוש. ואז גם נבין מה זה התובנה שבאה מאנליזה, כי זה פשוט אותו דבר, רק להתקבע במדיטציה חד נקודתית על המסקנות. לפני שנעשה את זה, גיחה קצרה להגדרה של שלווה מדיטטיבית ותובנה שכבר הופיע בקורסים של ACI, אז רק לחזור על זה למען השלמות. דיברנו על קדרו פטמפה דרגה, זוכרים את השם הזה מהקורסים של ACI? קדרו פטמפה דרגה. הוא חי 1493 עד 1568 במנזר סרמי. הוא היה מחבר מפורסם של הרבה מהספרים של מי הם לומדים במנזר. ואני חושבת שאת ההגדרות שלו אנחנו הבאנו במהלך הלימוד של ACI. הוא נתן את ההגדרות של שלווה ושל תובנה. אז אני אקריא לכם, ואתם אמורים להכיר את זה, אם עשיתם את קורס שלמות המדיטציה, זה הופיע שם, בקורס 3 אולי זה הופיע, 2 גם, אוקיי, אז כבר כמה פעמים. אז מישהו זוכר? ההגדרה של שלווה מדיטיבית? אז לא הייתה שאלה מכשילה. זאת הייתה שאלה להמחיש לנו. אם לא תעשו שיעורי בית, כלום לא יישאר. אם תעשו שיעורי בית, זה יישאר לשבוע. אם תעשו גם בוחן, יישאר לשבועיים. תעשו בחינה סופית, אולי לחודש. זה קשה, זה קשה. אבל אם לא נעשה כלום, כלום לא יישאר. Anyway, מה שהוא אומר, הגדרה של שלווה מדיטטיבית זה ריכוז, הספוג בעונג היוצא דופן של קלות התרגול, שינג'אנג, מכוחה של מדיטציה מאוזנת, הממוקדת באופן חד נקודתי על האובייקט שלה. עכשיו שאמרתי זה, אתם כבר בטר סוכר, נכון? זאת ההגדרה, ההגדרה הסתיימה, אבל עכשיו הוא מפרט קצת יותר. הוא אומר, ניתן למיין זאת לשני סוגים, שני סוגים של שלווה מדיטטיבית, שזה גם ביטויים בטיבטית שטוב להכיר, כי הם מופיעים הרבה. אימוג'י טאווה, והשני אימוג'י ניפה. ג'י טאווה וג'י ניפה. וכשטיבטים אומרים את זה, זה בדרך כלל הם יבואו בסמיכות אחד לשני. זה יהיה בחלק הראשון של המשפט, זה יהיה בחלק השני של המשפט, משהו כזה. ופה הוא מדבר על שלווה מדיטטיבית, אז הוא אומר, כאילו יש שני סוגים של שלווה מדיטטיבית. כזאת שמבינה את טבעם של דברים, שזה ג'י טאווה. ג'י טאווה, טאווה מה זה? השקפה. ג'י טאווה, ג'י זה איך ש, איך שהדברים. ג'י טאווה זה איך שהדברים, טבעם של דברים. זאת שמבינה, והסוג השני, שלווה מדיטטיבית, שמבינה זאת ביחס לכל סוגי הדברים. ג'י ניפה. ג'י ניפה זה ככל שירבו לרוב, משהו כזה. אז ככל שהם מטבעם, וככל שירבו לרוב. זה הג'יטאווה, הג'יניפה. אז הוא אומר, יש שני סוגים של שלווה מדיטטיבית. אז זה מיון אחד. שלווה מטבעית שמבינה את טבעם של דברים, שזה הריקות שלהם. וג'יניאפה זה, היא מבינה את זה ביחס לכל הדברים. זה סוג אחד. אחר כך הוא אומר, אפשר למיין אותה גם בהתאם למי שהשיגו אותה. ואז יש שני סוגים. אלה שעלו על הדרך ואלה שעוד לא עלו על הדרך. והדרך פה הוא לא מפרט, אבל זה אחת מהדרכים בחמש הדרכים. אבל זה דרך אגב, כי מה שמעניין אותנו זה הגדרה של תובנה. אוקיי, גם אותה הוא, הכרתם בעבר. הוא אומר, הבנה, תובנה זה הבנה, הספוגה בעונג היוצא דופן של קלות התרגול, מכוח הניתוח של האובייקט שלה, כאשר זו נעשית מתוך הפלטפורמה של שלווה מדיטטיבית. זוכרים? והוא מוסיף בסוף, אפשר גם את התובנה למיין באותו אופן שמיינו שלווה מדיטטיבית. אז כרגע זה, הדגש הוא לא על זה, אנחנו רוצים להדגיש את האספקטים השונים בהגדרה של תובנה. אז בהגדרה הקצרה הזאת שהקראנו, הבנה הספוגה באופן היוצא דופן של קלות הזרגול, אז זה אספקט אחד. היא ספוגה בשינג'אנג. אם זה לא ספוג בשינג'אנג, זה לא תובנה. אוקיי? זה משהו אחר. אבל אז אנחנו לא קוראים לזה תובנה. אז זה א', ב', היא נעשית מתוך הפלטפורמה של שלווה מדיטטיבית. תובנה שנעשית בלי שהשגנו שלווה מדיטטיבית, אנחנו עוד לא קוראים לה תובנה. לפי קדרוב טמפה דרגה. ואתם רואים שזה קצת משתנה ממקום למקום. ומה הביא לכל העונג הזה? האנליזה של האובייקט. זה האספקט השלישי. התובנה קורית כתוצאה מאנליזה. אז השגנו שינה, ועכשיו אנחנו, אם השינה הזה מתבוננים במציאות, למשל בספל, או בעצמי, וזה מלווה בעונג רב. אתם יכולים לחשוב על זה שהמדיטציה על הספל יכולה להביא לכם עונג רב? כן, אבל לזה הכוונה. אז יש עוד הסבר שאחר כך נלמד אותו בשיעור הבא על תובנה, גם מג'סון קאפה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפאבון קרם פוצ'ה. והוא יפרט לנו למה הכוונה בתובנה שבאה עקב חיפוש, בעקבות חיפוש. אתם זוכרים פעם שעברה שדיברנו על פאבון קרם פוצ'ה, מה עשינו? בפעם הראשונה שדיברנו עליו, אמרנו שהוא ממליץ לנו על ג'סון קאפה. אתם זוכרים? וקיצרנו את זה, הוא כותב כמה דפים. פעם השנייה, אבל לא קיצרתי. נתתי לכם את כל מה שהוא כותב. על הגקצ'ה. פחות או יותר הכל. על איך לחפש את הגקצ'ה, איך לאתר אותה, איך להכיר אותה, איך להפדיל בינה ובין משהו אחר. וכך הלאה. אוקיי? זה היה דיון. ואז אחר כך דיברנו, גם היה פעם שעברה, אמרנו שזה אספקט ראשון כשאנחנו עושים את האנליזה, זה קודם כל להכיר מי זה האובייקט שאני רוצה את קיום או להפריך. מה זה שאת ריקותו אני רוצה להוכיח. וזה תמיד הגקצ'ה. אבל אני צריכה להכיר אותו, לפני שאני יכולה להפריך את קיומו. זה אנחנו קראנו לזה בקורסי ACI, איזה אפיל עברות שמתרוצץ בחדר. אתם זוכרים? גשר רצה לעשות את זה צבעוני. אפיל עברות שמתרוצץ בחדר. הוא איננו, אבל אני צריכה להכיר איך זה מרגיש אצלי, כדי לזהות מתי אני הולכת לתוקפה. אתם זוכרים, יש שני תוקפות, עוד דבר שחשוב להכיר. יש שני תוקפות. ואומרים אותו דבר, אמרו תוקפה, ומשמעויות בדיוק הפוכות. תוקפה הראשון, זה מחשבות שיש לנו במדיטציה, אבל לא מהסוג הנכון. זה יכול להיות שגיאה בהבנה, זה יכול להיות שאנחנו סוטים מהאובייקט שלנו, זה יכול להיות סתם מחשבות נודדות, דו דווקא שליליות, אבל תוקפה כזה, אם עשה בסוף, זה תובנה. זה משהו שאנחנו מבינים, או משהו שאנחנו תופסים. זה תמיד במובן חיובי, משהו שהבנו. איך הגענו לתוקפה? כי דיברנו על הגקצ'ה, נכון? אמרנו שפבונקה רימפוצ'ה רוצה שאנחנו נזהה את הגקצ'ה היטב, והגקצ'ה הוא תמיד תוקפה, איזה מהם, הראשון או השני? תמיד הראשון, הוא תמיד הראשון. כשאנחנו תופסים ומעשים לזהות אותו, אז יש לנו תוקפה שני. ואחר כך אמרנו נקודה שנייה, שכדי זה סיימנו פעם שעברה, וזה היה, אחרי שאנחנו לומדים לזהות את הגקצ'ה, אנחנו רוצים להפריך את קיומו, להוכיח לעצמנו שאין כזה. אנליזה שבאה מתוך חיפוש, להוכיח לעצמנו שאין כזה, ואנחנו נחפש אותו בכמה מקומות. ואנחנו צריכים להבטיח שחילקתי את היקום, במקרה הזה נחלק אותו לשניים, ולהבטיח שאין עוד מקום שלישי. אני אחפש אותו במקום א', לא אמצא אותו, במקום ב', לא אמצא אותו, והנקודה שאלינו בסוף השיעור הקודם הייתה להבטיח שכיסיתי את כל האפשרויות, שאין אפשרות ג', במקרה שלי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק שאני רוצה לדסקס היום של פבון קרים פוצ'ה, וזה אנחנו רוצים להוכיח את האי-קיום של הגקצ'ה של אני. אתם זוכרים, דיברנו על שלושה סוגים של אני פעם שעברה? כמה מהם היו גקצ'ות? אחד מהם היה מעורב, ואחד היה גקצ'ה נטו, ואחד היה לא גקצ'ה נטו. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לראות שהגקצ'ה של העצמי, ואני בשיעורי בית כתבתי עצמי בכל מקום. כשאני שמה כתבתי עצמי, מתכוונים אני. אוקיי? אני. עצמי או אני. דק בטיבטית, אבל בטיבטית דק יכול להיות לו מובנים שונים. אוקיי. אז איפה אנחנו נחפש את הגקצ'ה של עצמי, של אני? או שהיא אחת עם המצבורים, או שהיא לגמרי מחוץ למצבורים. ואין עוד אפשרות. או שזה איפשהו בינות המצבורים שלי, או שזה מחוץ למצבורים שלי. יש עוד אפשרות?
חלק.
חלק מהמצבורים זה בינות המצבורים. כי כשאנחנו אומרים אחד עם המצבורים, אז מוכרח להיות שם משהו בין המצבורים, ואנחנו נראה שלא יכול להיות משהו בין המצבורים. זאת אומרת, כאילו, הנה אוסף המצבורים שלי, או שזה פה, או שזה מחוץ. ציירו מעגל, או שזה בפנים, או שזה מחוץ למעגל. כן? אם נראה שאין בפנים ושאין בחוץ, אז אין. אז גמרנו. אתם לא יכולים להלב יותר. היום אנחנו רק נעשה את החלק הראשון. השיעור הבא את החלק השני. אז אנחנו היום מחפשים את האני, את עצמי, בינות המצבורים שלי. והביטוי שמשתמשים בטיבטית זה אחד עם המצבורים שלי. האם אני אחת עם המצבורים שלי? או נפרדת מהמצבורים שלי. איזה אני? זאת שנעלבת. אוקיי, אז עכשיו, הוא מונה פה, זה כמעט 20 טענות קטנות, הוכחות קטנות, וכמובן אנחנו לא נעשה את כולם כאן, אבל אנחנו נמנה אותם. ואתם תעשו מדיטציות או פולמוסים על חלקם. אז אנחנו מתחילים כמובן בזה שאנחנו מביאים לתודעה את האני הגקצ'ה, את העצמי הגקצ'ה. איך אנחנו עושים את זה? אתם עוצמים לרגע עיניים ונזכרים במישהו שאמר לכם משהו לא נעים לאחרונה, או שעשה לכם משהו לא נעים לאחרונה, ושמים לב לתגובה שלכם. יש? יש לכולם? מחזיקים פלוות? אוקיי. אז עכשיו אנחנו ניתן שורה של נימוקים לוגיים. יהיה לנו איזה 20. שכל אחד מהם ראוי למדיטציות חוזרות ונשנות במסגרת התובנה של בעקבות חיפוש. ושאתם כבר בשינה, כל אחת כזאת גורמת לכם עונג לא ישועה. בינתיים אנחנו מקררים את החדר. אז הנה אחד, אילו האני או העצמי והמצבורים היו אחד במלוא מובן המילה מצד עצמם, אז לא היה צריך לדבר על עצמי. כי כשאני מדברת על מצבורים, אני מדברת על מצבורים של האני, שלי. בעברית שלי זה קצת עושה את זה קשה, כי קשה לראות את היחס כל כך. יש אני, יש לי מצבורים. ואני אומרת שהמצבורים הם שלי. אבל אם אני אחת עם המצבורים, אז אני אומרת משהו חסר טעם. נכון? זה אותו דבר. זה מילים נרדפות עכשיו. זה כאילו אמרתי מצבורים של מצבורים. או אני של אני. ברור? היה חסר טעם בכלל לדבר ככה. עכשיו תזכרו על איזה אני אנחנו מדברים. על הגקצ'ה. על הגקצ'ה. הגקצ'ה היא נעלבה שם. זה לא המצבורים שלי שנעלבו. זה אני נעלבתי. עליי אמרו כך וכך. קופצת לה מישהי שם ש... אני לא חושבת באותו זמן על המצבורים שלי, נכון? היא מאוד חיה, היא לפעמים מאוד כואבת. אז אם היא הייתה אחת עם המצבורים, אז אני לא יכולה להגיד מצבורים שלי או השייכות הזאת. הנה ציטוט מטקסט של אריה נגארג'ונה שנקרא שורש החוכמה. בעצם השם הארוך יותר שלו זה טקסט השורש על החוכמה, או טקסט המקור על החוכמה. הוא אומר ככה, פשוט קצר, הוא אומר, אם אין עצמי בנפרד ממה ששייך לו, אז העצמי הוא זהה למה ששייך לו. אם הוא לא נפרד, אז הוא זהה. איך זה היה בקורס 13? איזה מיני יחסים יכולים להיות? או להיות אחד עם, או להיות ביחסים של שייכות, נכון? זאת אומרת, אם הוא לא נפרד ממה ששייך לו, אז העצמי הוא זהה למה ששייך לו. ולכן הוא נהיה לא קיים. בשביל להיות קיים, אני צריכה איכשהו לזהות אותו בנפרד מישויות אחרות, נכון? אני צריכה להבחין בו. אני צריכה שיש שם ישות. שאני עם צמח, אני צריכה עם תפיסה נכונה להבחין בה. אבל אם הוא אחד עם המצבורים שלי, אז אני לא יכולה להבחין בו. אז זה עושה אותו לא קיים. או את המצבורים שלי לא קיימים. הם דבר אחד. זה כמו חלב וחלב. אנחנו מדברים מצבורים שלי. כשאני אומרת מצבורים שלי, אז אני הבעלים שלהם והם שייכים לי. יש קשר של שייכות ביני ובין המצבורים שלי. צריך שיש בעלים ויש לו רכוש. שמשתמשים אפילו במילים האלה בטיבטית. הם אומרים, נהיה בעל לנפה ונהיה בעל לנפה פה. בעל הרכוש והרכוש. למה דווקא רכוש? אולי קניין יותר טוב בעברית. כשאדם נולד, אומרים, או לפני שנולד, כשעובר נוצר ברחם, הוא מקבל חמישה מצבורים. אז יש העובר, מה שאנחנו קוראים העובר, שבמקרה זה הוא יהיה גקצ'ה, והוא מקבל חמישה מצבורים. עכשיו, אם הוא אחד עם המצבורים, אז מי זה שמה שיקבל ומה הוא יקבל? פתאום אין הבחנה בין הבעלים ומה ששייך לו, והרכוש שלו. הנה ציטוט ממאסטר צ'נדרקירטי, כניסה לדרך האמצע. אומה לג'וקפה, זה השם בטיבטית. אומה לג'וקפה, אומה דרך האמצע פה. לג'וקפה זה להיכנס לדרך האמצע. הוא אומר, לא יהיה זה נכון לומר שהבעלים זהה למי ששייך לו. אם יש יחס של שייכות, אנחנו לא יכולים להגיד שהם אותו דבר. יחס של שייכות צריך שניים, שיש יחס של שייכות ביניהם. במקרה זה, זה שפועל ומושאו הופכים לאחד. זה שפועל זה האג'נט, והמושא זה האובג'קט, והם נהיים אחד. אז מדובר על הבעלים ומה ששייך לו, מדובר על הגוף למשל ומי שיש לו גוף, מדובר על חלק משלם. פה פתאום הכל מתבלבל. אם האני העצמי היא אחת עם המצבורים, פתאום ההבחנה הזאת נהיית לא הגיונית, חסרת טעם. אז זה נימוק אחד שאומר שזה לא הגיוני להגיד שהעצמי היא אחת עם המצבורים. בגלל האופן שבו אנחנו תופסים את העצמי, אילו הייתה קיימת, אז היא הייתה הבעלים של המצבורים שלי. היא זאת שנולדה וקיבלה מצבורים חדשים. ברור? היא זאת שמתה ואיבדה את המצבורים שהיו לה. אילו הייתה כזאת, אז זה היה היחס שלה עם המצבורים שלה. ועכשיו אני ניסיתי לחפש אותה בין המצבורים, אז אני לא יכולה למצוא אותה שם. ברור? אז זו הייתה הוכחה אחת, או בעצם עשינו פה כמה נימוקים, אבל דומים מאוד, למה אני הגקצ'ה לא נמצאת בין המצבורים. אתם איתי? סוג שני של נימוקים. גם כן ציטוט מצ'נדרה קירטי. הוא אומר, אילו היה העצמי זהה למצבורים, הוא היה חייב להיות רבים, כמו המצבורים. יש חמישה מצבורים. אם משהו אחד עם המצבורים, אז הוא צריך להיות חמישה דברים, כי המצבורים הם חמישה דברים. אז או שיש חמישה עצמי, או שיש מצבור אחד. כאילו, תחליטי. זה יחסית נימוק קל. זהו? הפסקתם להעלל? עוד לא. אמרנו, אם יש חמישה מצבורים, ואם אני אחת עם המצבורים, אז יש חמש אני, נלבת חמש פעמים, או מצבור אחד. אבל אי אפשר גם זה וגם זה. זאת אומרת, שיש אני אחת וחמישה מצבורים, והיא אחת עם המצבורים. אם אני אחת עם המצבורים, אז בשביל מה נכנסתי לרחם עם מי? למה מישהו נכנס לרחם מפה, מהברדו? הוא מחפש גוף, נכון? הוא מחפש מצבורים. בברדו הוא מטורף מזה שאין לו מצבורים, הוא רוצה מצבורים. עכשיו. מחפש את ההורים. אז למה הוא נכנס לרחם? הוא לקבל מצבורים. אבל אם הוא אחד עם המצבורים, אז בשביל מה הוא משתגע לחפש שם הרחם וכל זה? אוקיי. אם אני או העצמי הוא אחד עם המצבורים, למשל, אם רגע נתמקד במצבור של הגוף, אז אם שורפים את הגוף, נגיד מישהו מת ושורפים את הגוף שלו, אז אני נשרף. אין יותר אני. אין מי שיתגלגל, הוא נשרף. כי הוא היה אחד עם המצבורים. אז שורה של אבסורדים כאלה. אם אני אחת עם המצבורים, ועכשיו אני עוברת לדם מחדש, אז איזה גוף אני אקבל? אותו גוף שהיה לי, כי אני אחת עם המצבורים. אני לא יכולה לקבל גוף חדש. אותו גוף. אותו גודל, אותו גיל, אותה מחלות. אני אחת עם המצבורים. אתם אומרים, זה לא אפשרי, זה לא הגיוני, אנחנו לא חווים את זה ככה. נכון, אנחנו לא חווים את זה ככה. אם זה לא אפשרי, אז אני בכלל לא יכולה להיוולד. כי אני אחת עם המצבורים שלי כרגע, אני לא יכולה להיוולד עוד פעם. עוד צעד אחד. אם אני אחת עם המצבורים שלי, ואחד מהם זה הגוף כרגע, אז אני לעולם לא יכולה להגיע לעולם חסרי הצורה. לעולם לא אוכל להיוולד שם. כן, אני המצבורים האלה. כשאני אומרת, אני באה עם, זה כבר שגיאה, נכון? אני המצבורים האלה. שוב, אם אנחנו מתמקדים על הגוף שהוא אחד המצבורים, ואם אני אחת עם המצבורים, אז לעצמי, הגקצ'ה, יש טבע פיזי. יש לה איכות פיזית, היא דבר פיזי. האם זאת שנעלבת היא דבר פיזי? זאת שנעלבת, כשאומרים לה שהיא מטומטמת. האם היא דבר פיזי? בחוויה שלכם.
כן.
חוויה, זאת שנעלבת, זה גקצ'ה. כן? זה פשוט צירוף של נימוקים. אולי אחד מהם ישכנע אתכם לא להעלב. אז יהיה לכם פה הרבה. אז זה היה כשהתמקדנו בגוף. אם אנחנו מתמקדים באספקט המנטלי של המצבורים, אז אם העצמי, אני, היא אחת עם המצבורים המנטליים שלי, אז אני אף פעם לא יכולה להיות רעבה עוצמאה. זה דיאטה. אני אף פעם לא יכולה להיות רעבה או צמאה. כי מי שרעב זה הגוף. אבל אם אני אחת עם המצבורים של התודעה, אז אני אף פעם לא יכולה להיות רעבה או צמאה. ואתם יכולים להוסיף עוד דברים גופניים פה, כן? הנה עוד אחד שבעצם כבר אמרנו אותו בקטגוריה הקודמת. אני לא יכולה להגיד הגוף שלי, כי אני אחת עם הגוף. זה חסר משמעות. זה בעצם חזרה, אבל מזווית אחרת. אני לא יכולה להגיד התודעה שלי, באותה מידה. הנה עוד נימוק. אם אני אחת עם המצבורים שלי, שוב, אני צריכה להגיד, אם אני אחת עם המצבורים, אז אני אחת איתם בכל רגע ורגע ובכל מקום ומקום. נכון? מה שקורה להם קורה לי. אז כל פעם שהם נהרסים, למשל כשמגיע רגע מוות, אני נהרסתי. זהו, אין. או כל פעם שהם נוצרים, נוצר עצמי חדש. יחד עם המצבורי. זה יוצא שהעצמי, אני, היא רצף של רגעים שנוצרים ונהרסים. נוצרים ונהרסים. בלתי קשורים זה בזה. בכל רגע נוצר חדש. האם ככה מרגישה זאת שנעלבה? לא, היא 10 שנים זוכרת את האלבון. במקרה טוב. זה גם לא יאפשר זכירה של חיי עבר, למשל. אלה שטוענים שהם זוכרים חיי עבר, אם הם אחד עם המצבורים, אז לא היו להם חיי עבר. הם המצבורים. לא יכולים לזכור משהו מחיים שעברו. הנה עוד. הלוגיקנים שיחקו עם זה בכל מיני צורות. פה יש לכם הרבה מקום לדיבי. אם נאמר, היה לי פעם גלגול כבעל חיים או כבהמה, אז היו לי מצבורים של בהמה? אז אני המצבורים של בהמה? בהמה למשל יש לה טמטום, לא יכולה להבין דרמה. אז אני מטומטמת, לא יכולה להבין דרמה. אוקיי? Okay. להפך. אם בעתיד לת כבהמה, יהיו לי כל ההנאות שיש לבני אדם. וכל השכל שיש לבני אדם. אז כל מיני אבסורדים שיוצאים מזה שאני מנסה להגיד שאני איכשהו אחת עם המצבורים שלי. איך עשיתי פעם חוכמה טרנסצנדנטלית אם אין לי ברגע זה? אם אני אחת עם המצבורים, כולל אלה המנטליים שלי, אז אני לא יכולה להגדיל את החוכמה שלי. אם אני אחת עם המצבורים, אז אני לגמרי בלתי תלויה למי שהייתי בעבר. וזה חסר משמעות להגיד מי שהייתי בעבר. אני זה. הנה עוד אחד. הייתי יכולה להיוולד בלי למות קודם. תחשבו על זה רגע. אז זאת הייתה קבוצה שלמה. פה יש לי 13 נימוקים שהם כולם קשורים בחיים, חיי עבר, ככה. עוד קבוצה של נימוקים. רק 2. היא קשורה בקרמה. אם אני זה המצבורים האלה, אז איפה הקרמות מעבר? הם נעלמו. זה מישהו אחר צבר, זה לא אני. והקרמה שפסיה עשתה, אני לא יכולה לחוות. זה פסיה. אנחנו נפרדות. ואתם בטח יכולים להמציא כמה משלכם. כן, אנחנו לא טוענים לשלמות פה. אבל יש לכם פה קבוצה נכבדה של נימוקים, ואתם מוזמנים לעשות מדיטציות על אלה, לא על כולם בבת אחת, אבל כל פעם לבחור אחד או שניים, ולהתמקד בהם, כדי להוכיח לעצמכם שהגקצ'ה של האני, שהיא מרגישה כל כך חיה וממשית כשהיא מעליבים אותה, אם אתם מחפשים אותה בנות המצבורים, אתם לא יכולים למצוא אותה שם. בשבוע הבא נראה שגם אי אפשר למצוא אותה בשום מקום אחר, ואז גמרנו. אבל זה יהיה לגבי עצמכם. בסמסטר הבא נעשה את אותו דבר לגבי המצבורים עצמה. ואז יהיה לכם את כל סוטרת הלב, גמורה, מסודרת. איך אני מגיע להערה ישר בסוף הסמסטר הבא. שאלה האחרונה שיש לכם בשיעורי בית. מה השלב שבו נוכל לומר שהשגנו את התובנה האנליטית שהעצמי שלנו אינו יכול להיות מצד עצמו אחד עם חמשת המצבורים שלנו? באיזה נקודה אנחנו יכולים להגיד שהשגנו את התובנה הזאת? מה אתם חושבים בפונקר רימפוצ'י אומר על זה? כלומר, שקלטתם היטב במדיטציה עמוקה את כל הנקודות שמנינו עכשיו. אם זה ברור לכם לגמרי כל הנקודות שמנינו עכשיו, אז יש לכם תובנה שהעצמי שלכם לא נמצא בנות המצבורים שלכם. שאלות? כן.
תודה למה יקרה. אני מקשיב לכל הדברים, וזה הכל כאילו באמת לא הגיוני, אבל עצם השאלות, למה אנחנו מנסים לחפש עצמי בדברים שהם עצמם לא קיימים מצד עצמם? המצבורים עצמם הרי לא קיימים מצד עצמם, אז מראש, מה אנחנו בכלל מתחילים לחפש אותם שם?
א', איפשהו צריך להתחיל. כי מה אנחנו אומרים במדיאמיקה? כשאתה מתחיל לחפש דברים, כל מקום שאתה עוצר, אז הדברים קיימים. כשאני מחפשת איפה תל אביב, אם אני פה במואב ואני אומרת איפה תל אביב, אני יודעת באיזה כיוון לנסוע. אבל כשאני מגיעה לתל אביב ואני מחפשת איפה תל אביב, אני לא אמצא את תל אביב, נכון? אבל אני אמצא בתים. עכשיו, אם אני אומרת איפה דיזינגוף 230, אני לא יודעת אם יש כזה סתם, איפה הבית הזה? אז כל עוד אני לא שמה, לא בכתובת הזאת, אז אני יודעת לאן אני הולכת. הוא קיים בשבילי. כשאני מגיעה לדיזינגוף 230, נכנסת פנימה, איפה דיזינגוף 230? פה זה הרצפה, פה זה התקרה, פה זה הקירה, אבל איפה דיזינגוף 230? הוא נעלם. אז בכל שלב בחיפוש שלנו, במקום שעוד לא עשיתי אנליזה, הוא קיים והוא מתפקד. ויש ארנונה על דיזנגוף 230. אבל כשאני מחפשת אותו, אני לא יכולה למצוא אותו. אז הגקצ'ה שלי, היא לא קיימת בשום מקום, אבל היא גורמת לי את כל הסבל. התרגיל הזה הוא לחפש אותה. הוא לחפש אותה מספיק שאני אשכנע את עצמי שהיא לא קיימת. בשיעור הזה אנחנו מחפשים אותה בין המצבורים שלנו, בשיעור הבא מחוץ למצבורים שלנו. כשאני אגיע לשכנוע מלא פה, הסיכוי הוא שאני אלף פחות. זה ייקח יותר משבוע של מדיטציות. הסיכוי הוא שאם אתם תעשו את העבודה הזאת כמו שצריך, אתם תעלבו פחות. מגיעים לתובנות, ותובנות עובדות עלינו, משפיעות עלינו. בתנאי שיש לכם מדיטציה טובה, ריכוז טוב. תודה רבה.
תודה רבה למה על הלימוד המנפץ תודה הזה. רציתי להגיד שבאופן אישי אני השתכנעתי, אבל יש לי גגצ'ו שלא השתכנע עדיין. גגצ'ו כי הוא כזה יותר רמבו כזה, מאשר גגצ'ה שהוא גברתן כזה. והוא במדיטציה השבוע אמר, אז אם ככה לא צריך פסיכולוגיה, כי בעצם מבלים שנים בטיפול על גגצ'ה. אז לא צריך פסיכולוגיה, וגם לא צריך ממש רפואה, כי בעצם זה הכל מדע של גקצ'ות של לנתח. ובכל זאת, בחיים האמיתיים, לא פה במוח, אז יש משמעות ללמוד על טבעם של אנשים, וכשאני בוחר מישהו לתפקיד, אני מאייש לפי מאפיינים מסוימים.
כן, וכשאתה קונה בית זה מעניין אותך כמה הוא עולה. כן, בוודאי, המציאות הקונבנציונלית קיימת ומתפקדת. קיימת ומתפקדת. היא לא קיימת, זה הניהיליזם. היא קיימת והיא מתפקדת. עכשיו אנחנו עסוקים בלהראות שאין לה קיום עצמי. ואיפה שנעשה ניתוח, אנחנו נתחיל לגלות שזה מתפוגג לנו, זה בורח לנו. אז אנחנו הולכים לרמה מתחת וזה בורח לנו. אני חושבת שזה אפילו נכון בפסיכולוגיה. ברמה מסוימת, אני לא יודעת. כי מישהו בא נאמר, הוא מאוד נסער, והוא לא יודע מה קורה איתו. ועובר כך וכך שיחות, ומתחיל להבין מה קורה איתו. והוא נהיה פחות נסער. והמרק הגדול הזה, הוא שאומר, אני נסער, לאט לאט מתחיל להיות דליל יותר. ואולי יש גושים פה ושם, והוא נהיה פחות. כשאנחנו שופכים את האור של ההבנה על משהו, וההתבוננות שלנו על משהו, זה מתחיל להתפוגג ולהיעלם. והשליטה של זה בנו יורדת. כן. וזה נכון, בסופו של דבר הכל ריק. לא רק ריק, אלא אקסטזה גמורה. ואנחנו מחפשים להגיע לשם, ואנחנו יכולים להגיע לשם. כן. אז הסכנה במחשבה הזו זה שעוברים לקצה של הניהיליזם. אוקיי, בסדר, אם אני מחפש את זה, אני לא מוצא את זה, אז זה לא קיים. לא, לא, זה קיים, וזה מתפקד. אבל לא כמו שחשבנו. הלא כמו שחשבנו, זה מילת קסם. כי זה מוריד את השליטה שיש לדברים עלינו. וזה משחרר אותנו.
בהבנה שלי יש משמעות, כשאני מבין שזה תוויות, התוויות זה לא דו-ממדי, זה עם עומק ועם תפקוד ומורכבות, שיש משמעות לחקור את התפקוד והמורכבות, של הנפש אפילו, של הדינמיקה, בידיעה שזה משחק של תוויות.
לגמרי. כל מחקר שתעשה הוא כזה. לא רק פסיכולוגי. כל מחקר הוא כזה. אבל פה אנחנו עושים אותו אולי ברובד הכי משמעותי לחיים שלנו.
תודה למעלה. אז מקודם שדיברנו אמרת שככל שאני אבין את זה יותר, אז אני אעלב פחות. ובעצם אולי אני שומעת את זה בין המילים ואולי זה לא נכון, אז אני רוצה לתקן את עצמי אם אני טועה. אז בעצם כל הרגשות שוכחים מעט. גם ההתלהבות שלי שוכחת מעט. אז מאיפה האקסטזה?
כן, גם ההתאהבות היא ריקה. גם האקסטזה היא ריקה. גם הגן עדן של הבודה הוא ריק. אבל הוא עובד בשבילו נורא טוב. זה הכל. את רוצה ללמוד איך לייצר אותם, ואת אלה להוריד, כי הם תוקעים אותך. וזה הכל. אז אחת האומנויות זה להביא את האקסטזה. בגלל שהיא ריקה, את יכולה להביא אותה. אחרת לא היית יכולה יותר ממה שיש לך.
תודה.
תודה למה יקרה. אני לא יודעת אם אני יודעת בדיוק איך לשאול ומה, אבל כשאנחנו מדברים, נאמר על המושג תל אביב.
כן.
שבעצם אם אנחנו לוקחים ומפרקים את זה, אז אין שם הדבר כזה, אבל אנחנו יוצרים איזשהו entity, כן? מהרגשות שלנו. אנחנו יוצרים איזשהו דימוי של תל אביב, שיכול להיות אפילו דימוי קולקטיבי, אבל כל אחד לפי הרגשות שלו. זאת אומרת שאנחנו בעצם יוצרים את זה וזה אשליה. זה בא מאיזשהו מכלול שהוא לא אמיתי, שהוא לא טבעי. אז אם אני אומרת למשל, תל אביב עבורי זה מקום, סתם נגיד מה? שזה מקום של בילוי, נניח, כן? שיש לזה זה מושג.
כן.
זה המשגה, נכון? אני יוצרת איזשהו entity, אני בעצמי יוצרת איזושהי ישות לעיר הזאת שהיא בכלל לא בנויה מבתים, מרחובות.
כן.
יש לה איזשהו קיום עצמי שבא ממכלול, הוא בא מהרגשות. אז זה אשליה. אבל איפה זה התחיל להיווצר? איפה זה מתחיל? למה אנחנו לא נמצאים בריקוד, בחוזר מושג?
זה לא דווקא מועיל לך. את רוצה להפסיק לסבול, ואת רוצה להוציא את האחרים מסבל. והבודה אמר, זה כל מה שאני מלמד.
אני בעצם יוצרת את הסבל הזה על ידי הגקצ'ה הזו.
נכון, את רוצה להבין אותה. את רוצה להבין אותה ואת רוצה לחסל את האחיזה בה.
כן. אוקיי. תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה על הלימוד המדהים. ממש מרגש. אני רוצה לשאול שתי שאלות על ספקות. כשאנחנו מדברים על ספק בחיים המתפקדים, אוקיי, אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים משהו, יש לנו ספק.
כן.
אוקיי? ואז אנחנו רוצים להסיר את הספק הזה, כאילו.
כן.
אוקיי? והרבה פעמים אנחנו עושים את זה לא מתוך הבנה נכונה של המציאות.
אוקיי.
אוקיי? אז למעשה אנחנו כאילו מסירים את הספק, אבל הוא נמצא עדיין בפנים, אם אני מבין נכון. ועל הספק העמוק הזה את מדברת.
יש הבדל אחד גדול גדול בין המציאות הכוזבת והמציאות האולטימטיבית. וזה שהמציאות הכוזבת, שאני חושבת שאתה מסתובב בתוכה בכל השאלה שלך, ומתחבט בכזב הזה, יש לה תכונה אחת אוניברסלית, שהיא לא כפי שהיא מופיעה. היא משקרת לנו. היא לא כפי שהיא מופיעה. בניגוד למציאות האולטימטיבית, לא משקרת לנו. יש מקום שהוא אולטימטיבי. יש טבע אולטימטיבי לדברים. והוא שאין להם טבע. אבל יש מקום כזה, ושם אין שקר. ושאתה שם אתה יודע.
אז במקום הזה גם אין ספק.
במקום הזה גם אין ספק.
אוקיי.
נכון.
אז השאלה השנייה קשורה לזה באמת. כשאנחנו בתקווה שאני אראה ריקות ישירות, אז לפי הלימוד שלנו, אחרי זה נעלם הספק שהדברים קיימים מצד עצמם. זאת אומרת, אני מפסיק להאמין שהם קיימים מצד עצמם.
נכון.
האם יש ספקות אחרים שנשארים?
האם יש ספקות אחרים? אדם שרואה מציאות אולטימטיבית, המציאות הכוזבת יותר לא מבלבלת אותו. עדיין יכולים דברים להופיע כאילו שהם באים מבחוץ מצד עצמם ומישהו יכניס אותי כי הוא נבל וכך הלאה. זה עדיין יכול להופיע לי ככה. אבל אדם שראה ריקות ישירות זה לא יבלבל אותו.
תודה
רבה. שיפוקי Chukshin Neto Amri Avlikshi Inegem Padi Sanke Shindu
ושל חסר מורה אהובה, ישרינה עמנו לנצח נצחים.